הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר. בוקר טוב לכל המאזינים, הפסקת ויכוחים. ויכוחים הם חלק בלתי נמנע מהחיים. כל מערכות היחסים, בטח בתוך מערכות יחסים של שלום בית, מתמודדים מדי פעם עם ויכוחים. אי הבנות, מריבות, שיחות לא נעימות, וזה נורמלי. לא פעם אנשים אומרים, אני לא רוצה להתווכח, אני איש לשלום, אבל אז האדם לא מבטא את הצרכים שלו, והוא מרגיש מקופח והוא צובר תסכולים. הבעיה היא שרבים מאוד מהאנשים שלא יודעים לנהל ויכוחים בצורה נכונה, או כתוצאה מכך הם לא יודעים גם איך לעצור אותם, המצב מסלים יותר ויותר. בואו נחשוב על ויכוח נפוץ, אולי גם סתמי, בין בני זוג. האישה הזמינה את ההורים לסעודת שבת, לבעל לא נוח עם זה. הוא אומר, מדוע? למה הזמנת את ההורים שלך לשבת? כך הוא שואל. רציתי שהשבת נהיה לבד, רק המשפחה, אומר הבעל. האישה עונה, קודם כל, בסוף אתה תמיד נהנה כאשר ההורים שלי מגיעים. דבר נוסף, השבוע קפצנו פעמיים להורים שלך, אז למה אני לא יכולה להזמין את ההורים שלי? הבעל מתחיל להתרגז, הוא כועס, אבל סיכמנו, השבת נהיה לבד. כך הוא טוען, האישה עונה, התכוונתי שבהחלט נהיה לבד כל השבת, הם רק יהיו איתנו בסעודה אחת או שתי סעודות, לא יותר. הבעל כועס אומר, תמיד בסוף עושים מה שאת רוצה, והיא מחזירה לו. אתה תמיד שומע מה שאתה רוצה לשמוע, ולא מה שאני אומרת. כך הם ממשיכים להתווכח, להאשים זה את זה עד שלבסוף נמאס להם. הם מסיימים את הוויכוח בטון צורם, ממשיכים עליו. אבל אם נדייק, הם לא לגמרי מסיימים את הוויכוח, לא ממש. הוויכוח המילולי אומנם מסתיים, אבל הוויכוח הבלתי מילולי רק מתחיל. מכיוון שהם לא באמת סגרו את הוויכוח, הם לא הגיעו לידי הבנה, הכעס והרוגז ממשיכים להיות תוססים בפנים בינם לבין עצמם. הם ממשיכים לחשוב על הוויכוח, להתרגז אחד על השני, לחשוב עד כמה הוא לא צודק, כמה היא לא בסדר. התורה מזהירה אותנו, אומרת לא תשנא את אחיך בלבביך, שנאה פנימית בתוך הלב פוגעת בנו ובסובבים אותנו. כאשר בני הזוג מדברים, מנהלים שיח, הם יכולים להגיע להבנה, הם שומעים גם את הצד השני, אבל כאשר האדם מסתגר וחושב על הדברים בינו לבין עצמו, הוא לא יכול להגיע להסכמה עם הזולת, שהרי הזולת בכלל לא יכול להשמיע את קולו. אחד המאפיינים הבולטים ביותר של זוגיות לא טובה, שלום בית עם בעיות, חוסר היכולת לסיים מצב שלילי. גם אחרי שעוצרים את הוויכוח, הם עדיין ממשיכים להתבשל בתוך עצמם. הם לא מצליחים לסגור את התקרית הלא נעימה ולהמשיך הלאה. כל אחד ממשיך לחשוב כמה הוא צודק, איזה עוול נעשה לו, איך השני לא מבין אותו. כתוצאה מכך נכנסים שני בני הזוג למה שקרוי מאבקי כוחות. מאבק כוחות מתרחש כאשר בני הזוג רוצים לקבוע מי צודק. הם מנסים לשכנע זה את זה שהם צודקים, מנסים להשליט את דעתם ולצאת כשידם על העליונה. זוהי תלונה נפוצה בקרב זוגות לא מאושרים. אחד מהם מנסה לכפות את דעתו על הצד השני, דבר שהורס את עבודת הצוות, את השותפות. האם הבעיה היא הבדלי הדעות? לא. הבדלי דעות הם חלק בלתי נפרד ממערכת קשרים בין שני בני אדם. הבעיה היא כאשר בני הזוג לא מוכנים שיתקיימו הבדלי הדעות ולהגיע לפשרה. הם מנסים להעלים את הבדלי הדעות, להתעלם מהמציאות שיש כאן שני בני אדם, שני צרכים. הם מנסים לשכנע אחד את השני באופן מעשי וקיצוני. חשוב להבין, בזוגיות השאלה אם מי צודק היא לא רלוונטית. גם אם הוויכוח הוא בנושא חינוך ילדים לדוגמה, והבעל הוא איש חינוך מוכר, ידוע בכל אופן. זה עדיין לא אומר שהוא יכול לקבוע מה לעשות, זה לא משנה עד כמה הוא מבין בזה. בעבודת צוות יש משקל שווה לשתי הדעות, אי אפשר להתעלם מאחת מהן. בזוגיות לא חל דין הצדק, אלא דין השותפות. בדין הצדק כל אחד ישכנע עד שהאחד יהיה צודק והשני יהיה טועה, יד הצודק על העליונה, יד הטועה על התחתונה. אבל בשלום בית זה לא ככה. כאשר בני הזוג הם רוצים לפתור את הבעיה, צריכים לפנות אל הדברים לא עם מקום הצודק החכם המבין, אלא עם מקום השותפות, מה מתאים לשני בני הזוג. אם מחפשים את הצדק, אחד טועה, אחד צודק, הצודק המנצח, הטועה צריך אולי גם לבקש סליחה ולהתחרט על כל העוול שהוא גרם. כך היא ההתנהלות אם מחפשים צדק. אבל אם והיה ומחפשים משהו אחר עמוק יותר, שותפות, דין השותפות לא דין הצדק, אז אם רוצים למצוא את השותפות, שזוהי משמעות הקשר, מהות הקשר, אם כן, צריך למצוא את הפתרון המתאים לשני הצדדים, אפילו אם אחד צודק והשני טועה. הצדק הוא לא רלוונטי אל השותפות. כלומר, לאותם בני זוג כדאי כנראה ליישם את דעתו של הבעל, אם עוסקים בנושא הצדק, כי הוא מבין בחינוך, אבל אם מחפשים את השותפות, צריכים למצוא את הפתרון המתאים לשני הצדדים. אם נאמר, הוא המומחה, הוא המבין, אם כן, הוא הקובע. יחד עם זאת, אם אנחנו נרצה להגיע למקום טוב יותר, אי אפשר שדברים יגיעו כהחלטה חד צדדית של הבעל בלבד, אלא כהחלטה משותפת של שני. מדוע? מכיוון שיש כאן שותפות. אי אפשר לנהל זוגיות טובה כאשר אין שותפות אמיתית. כאשר אחד מבני הזוג משליט את דעתו, הצד השני מרגיש פגוע ממורמר, לפי אפילו מושפל, וזה כבר לא משנה. מי הצודק? אין דרך לנהל יחסי גומלין בין שני בני אדם שחיים לאורך טווח ארוך, אם מחפשים רק את הצדק. צריכים למצוא את השותפות, מה שמתאים לשני הצדדים, גם אם זה לא מושלם, גם אם זה לא הפתרון הכי טוב שיש, גם אם זה לא הפתרון הכי יעיל, אבל העיקר שזה הפתרון שנותן מענה לשני הצדדים, כי השותפות היא העיקר, לא הצדק. לא להיות הצודק, אלא להיות השותף. כדי שבני הזוג ימצאו את מקומם. יכול להיות שהאדם אומר, אבל אני מבין בחינוך ילדים, אני מומחה, כולם מתייעצים איתי, ודאי שאני מבין. בכל אופן, הצדק הוא לא המנחה, אלא השותפות. ודאי, יש משקל לחוכמה, למומחיות, אבל לא רק. לא רק להגיון ולצדק, אלא גם לשותפות. הבדלי גישות תמיד קיימים. הבדלי גישות הם לא הבא. אלא הבעיה היא כאשר מנסים להשתלט האחד על השני, או לנצח בוויכוח, או לשכנע בלי הפסקה. אפשר לנסות לשכנע, הבעל את האישה, האישה הייתה בעל הבעד גבול מסוים, ולהגיד זהו, ניסינו, לא הצלחנו. כן, צריכים לקבוע כללים, מה עושים הלאה? לא רק איך מנסים לשכנע, אלא איך עוצרים את הוויכוח, ולאחר מכן אומרים, טוב, את חושבת ככה, אתה חושב ככה, כעת בוא נמצא גישה שמתאימה לשני הצדדים, כי היא להצליח לשנות האחד את השני, או לשכנע אחד את השני, זהו, זה לא יגיע. לכן אין מה עוד לנסות. ומהמקום הזה צריכים גם לדעת איך עוצרים את הקונפליקטים. לא להישב יותר מדי. וגם צריכים להיזהר בוויכוחים, לא לגעת בנקודות הרגישות. מטבע הדברים אנחנו יודעים מהי נקודות התורפה של הצד אחר, הבעל או האישה, אסור לנצל על מנת לנצח בוויכוח. זה צד הורס אמון וביטחון שבין בני זוג. לדוגמה, הבעל יודע כאשר מאיים על אשתו, היא נלחצת, היא מוותרת על הצרכים או הדעות שלה. או אישה שמשתמשת בלחץ רוחני של בעלה, היא אומרת, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? הרי אתה לומד תורה או מתפלל. אולי לטווח הקצר מצליחים להכניע, לשכנע את הצד השני, אבל הטווח הארוך זה נזק רציני. במקרים כאלה נוצרים רגשות של נקמה וזעם אצל הצד השני. כלל נוסף הוא לא להיכנס למעגל של מי צודק ומי טועה. אם מרגישים שהוויכוח מגיע למקום כזה, צריכים להפסיק את הוויכוח ולהמשיך אותו בזמן אחר רגוע יותר. ואז כאשר נמשיך את הדיון מאוחר יותר, אנחנו נמשיך אותו מגישה אחרת, גישה שמחפשת את השותפות ולא את הנצחנות. אם לא עושים את זה, הוויכוח רק יחמיר יותר ויותר. ויש כלל נוסף, לסיים ויכוח בצורה נכונה הוא כאשר מרגישים שהוויכוח גולש לפסים לא טובים, רעים, כמו מאבקי כוחות, האשמות, כעס, צריכים להפסיק את השיח באותו רגע, כי מהוויכוח הזה כבר לא יצא משהו טוב, וככל שימשיך יצאו דברים רעים, רעים מאוד. ולכן, במקרה כזה יש לקחת פסק זמן, ואז נחזור לוויכוח עוד שעתיים, עוד יומיים, אבל עם גישה עניינית יותר. יעילה יותר, נכונה יותר, לקחת פסק זמן, זה דבר מצוין, אבל חשוב להבין שהוא לבד לא מספיק, הוא חייב להגיע עם שינוי גישה. נחשוב בדוגמה על בעל ואישה שמנהלים ויכוח כלשהו, הבעל שם לב שהוויכוח מסלים, הוא מגיע לחילופי דברים לא נעימים, הוא מחליט לעצור, הוא אומר לאשתו, תראי, ככה אי אפשר לנהל שיחה, בואי נעצור, בואי נרגע, תנשמי אוויר, תנוחי קצת ועוד שעתיים נמשיך, נכון. הורה, יפה מאוד, אבל הבעיה היא שהוא אומר זה יפה מאוד. הוא מרגיש שהוא גיבור, הרואי, הוא עוצר את הוויכוח, אבל הוא לא שם לב שאותו בעל לא מתכוון לשנות את הגישה שלו לקראת הוויכוח הבא. הוא אומר לה, תירגי, תנשמי אוויר, נעצור את הוויכוח. במילים אחרות, והמסר הסמוי שהוא מעביר, תקשיבי, אני הנורמלי, את לא, ומה שנעשה זה שנעצור את הוויכוח, ועוד שעתיים תהיה רגועה יותר, ואולי סוף סוף תוכלי להבין אותי ולהשתכנע במה שאני אומר לך. אם את לא מסכימה איתי, כנראה את לא מבינה איתי. וכך הוא מנסה לשכנע את אשתו בכוח הדעה שלו, שלא מתאימה לה. הוא לא שוקל ברצינות את הטיעונים שלה, הוא לא מתייחס ברצינות לטיעונים שלה. הוא הבין שהוויכוח צריך להפסיק כי הוא מגיע לפסים לא טובים, אבל בעוד שעתיים הוא מתכוון להמשיך באותה גישה, עם אותה גישה, מאותו מקום. במקרה כזה, פסק זמן לא יעזור. הבעל יוצא מהבית בטריקת דלת ועצבני, וכעת הם עוצרים את הוויכוח. יעזור או לא יעזור? התשובה היא לא. מדוע? מכיוון שהוויכוח עוד שעתיים ימשיך בדיוק אותו דבר. מדוע? כי באותם שעתיים של עצירת הוויכוח, מה הם עשו? הם נסחפים בראש שלהם לאותם מקומות. מדוע? מכיוון שהם מתחילים להתבשל ולומר לעצמם כמה אני צודק והיא טועה, כמה אני צודקת והוא טועה, ואז הם מתחילים בינם לבין עצמם, כל אחד במוח שלו, בראש שלו, לחשוב כל מיני מחשבות. הבעל אומר לעצמו, אני המבוגר האחראי, אני פיקח, אני יודע, אני יודע מה עושים, אני גם לוקח פסק זמן. ואז הוא אומר לעצמו על אשתו, היא מתעקשת, היא לא מבינה, היא אנוכית, היא חושבת על עצמה, וכך הוא מדביק עליה תווית, ועל עצמו גם הוא מדביק תווית, אני אחראי בוגר רציני והיא לא, הוא מכבד את עצמו, הוא מזלזל בה, הכל נעשה בראש שלו. כך היא עושה אותו דבר, הוא לא אכפת, הוא שתלטן, הוא לא מבין, הוא חושב אך ורק על עצמו, הוא לא מבין אותי, וכך הוא מרגיש, אני מצידי ניסיתי לשפר את המצב, היא לא רוצה, היא אומרת אותו דבר, אני ניסיתי לשפר את המצב, הוא לא רוצה, היא גאה בעצמה, הוא גאה בעצמו, שהם חכמים בעיני עצמם, כל אחד בדעה שלו, הוא גאה בעצמו שהוא הצליח לשמור על קור רוח ולהפסיק את המריבה בזמן, אה? הוא לא מבין שהצד הזה לא עזר, לא לו ולא לאשתו, היא עדיין כועסת ומתוסקת, וגם הוא ממשיך להחמיר את המצב בהתבשלות, בדעתו, במחשבתו, על מה שהוא הצודק והיא לא. בוא נשים לב, הוא אומר לה, תירגי, תנשמי אוויר, תנוחי, המסר שהוא מעביר לאשתו, את צריכה להירגע, אז הוא שיש לך בעיה, אני בסדר, אני צודק, כל מה שצריך זה לשכנע אותך, כנראה עכשיו זה לא זמן ראוי, תירגי, אחר כך נצליח לשכנע אותך. כאשר הוא מעביר מסר כזה לאשתו, הוא מראש יוצא לפסק זמן עם מקום לא נכון, לא ממקום של שותפות, לא ממקום של הבנה, לא ממקום של הדדיות, אלא ממקום שמנסה לנצח ולהכניע את הצד השני. נדגיש שוב, פסק זמן הוא דבר מצוין, חזל אמרו אל תרצה את חברך בשעת כעסו, תמיד טוב להירגע, להצטנן, אבל צריכים לדעת לעשות את זה בחוכמה, כלומר עוצרים את הוויכוח, לא מדברים על זה אחד עם השני, אבל גם לא מדברים בינינו לבין עצמנו בראש שלנו, גם בראש צריכים להפסיק את הוויכוח באופן מיידי, להחליף נושא, לחשוב על משהו אחר, לאכול משהו, לשמוע משהו, לשמוע שיר, שיעור, לדבר עם מישהו אחר. צריכים להפסיק את השיח בינינו לבין עצמנו כדי שנוכל לנשום אוויר, להירגע, להתנתק מהאירוע ולחזור אליו בזווית ראייה מפוקחת יותר, יעילה יותר, חכמה יותר. נקודה נוספת, התנסחויות מאשימות. לדוגמה, חשוב שהאדם לא ידבר אל השני אלא על עצמו. לא יגיד, את לא בסדר, אתה לא בסדר, אלא אני כועס כרגע, אני מרגיש שאני לא מסוגל לנהל שיחה, אני צריך פסק זמן כדי להתרענן. בוא נדחה את השיחה, נדבר עוד שעתיים. לפעמים לא שעתיים, אלא יומיים, אבל העיקרון מובן. צריכים גם לקצר את האמירה כמה שיותר, לא להסביר הסברים ארוכים. אני צריך עכשיו להירגע ולחשוב על הדברים, ולחשוב מה אני עושה הלאה, ואיך אני פותר את הדברים, כי אני מרגיש שזה בלתי הגיוני, בעליל מה שקורה כאן. אלה הן אמירות מורכבות מדי, מסובכות מדי. עם מסר מאורפל, זה לא עוזר להירגע. קצר, ענייני, קצר, לא מורכב. לומר, אני כועס, אני צריך להירגע, בואי נדבר יותר מאוחר. זהו, בצורה כזו, לא מעבירים מסר מאשים, לא משאירים פתח לוויכוח של האדם בינו לבין עצמו בראש שלו, כאשר הבעל אומר לאשתו, די, אני לא יכול לדבר יותר עכשיו, אני כועס, אני צריך לחשוב מה עושים הלאה, אני לא יכול ככה, אני לא יודע מה יהיה, טוב, אני חייב לנשום אוויר, אני עוצר את השיחה. הוא משאיר את כולם במתח, מה יהיה, מה הוא יעשה, איך הוא יגיב. הוויכוח ממשיך בראש שלו, בראש שלה, בראש שלה היא אומרת, אז מה הוא רוצה? אז הוא רוצה להתגרש? אז יהיה קשר? אז מה יקרה? והיא מתחילה לחשוב בינה לבין עצמה, למה אני לא בסדר? הוא לא בסדר, אני לא בסדר, הוא לא בסדר, מי לא בסדר, כמה לא בסדר, לא נרגעים. עוד שעתיים הם יהיו הרבה יותר טעונים, ולכן צריכים לדבר קצר, מילים לא מאורפלות, אלא מילים ברורות. אני כועס, אני צריך להירגע, נדבר מאוחר יותר. זהו, לעצור את זה בסגנון הזה, לא לנסות להשחיל עוד הקיצה, אני כועס, את כנראה לא מבינה שום דבר, נדבר מאוחר יותר. הנה, השחלנו משפט קצר, אומר האדם, אבל מה אמרתי? אמרת המון, משפט קצר, מעליב, פוגע, עוקצני, ואז האחר נשאר טעון, מתוסכל. פסק זמן נועה לניקוי ראש, כאשר מפסיקים את הוויכוח, המטרה היא להצטנן, להירגע, לרענן את החשיבה. ולכן במהלך הפסק זמן לא חושבים על הוויכוח, לא מתעסקים בו, כדי שנוכל להגיע אל אותו ויכוח בחשיבה פתוחה וגמישה יותר, באנרגיות חדשות. המטרה היא להפסיק להתווכח, לא רק עם בן או בת הזוג, אלא גם עם עצמנו, לקחת פסק זמן, התנתקות מוחלטת מהקונפליקט, מהרגשות, מהקושי הרגשי, כאשר בני זוג לומדים ליישם את הכלי הזה, לקחת בזק זמן אמיתי ולצאת באופן מוחלט, אפילו אם זה לזמן מסוים מהמריבה, הדבר משדרג את הקשר לאין שיעור, משפיע על ההתנהלות בבית ומזכה אותם ביכולת ובגישה של איזו גיבור הכובש את יצרו. איזה הם גיבורים הכובשים את יצרם, יצר הנצחנות, ומגיעים לשותפות. בצורה הזו הם לומדים לא לתת למשבר הנקודתי והספציפי להשפיע על כל החיים שלהם. הם רואים שגם כאשר יש להם קונפליקט בנושא מסוים, לא קרה אסון, והם עדיין יכולים לנהל קשר טוב בנעים. הם מסוגלים לחיות בשלום עם חילוקי הדעות. הם מוכיחים לעצמם שמעל המשבר, שהקשר, השלום בית הוא מעל הכל, וזה הדבר הנהדר. לכן פסק זמן הוא כלי מצוין, גם בתור כלי שעוזר בשעת מריבה, וגם כדרך חיים באופן כללי. הכלי הזה מלמד אותנו להיכנס לפרופורציה, להכניס דברים לפרופורציה, למידה, לא להיבל עם מריבה או עם משבר, ולשמור על איכות חיים גם כאשר יש חילוקי דעות. יש אנשים אומרים, לא הולכים לישון מתוך מריבה. בהחלט, יש בזה משהו הגיוני, גם התורה מלמדת לא ללכת לישון מתוך כעס ודינה. ריבונו שעולם, הרי אני מוכל לכל מי שיחיס והקנית אותי. ויש מקורות רבים על מעלת המנהג הזה. אין ספק, בני זוג מצליחים לפתור את הבעיות והלכת לישון רגועים ושמחים, נפלא מצוין. אבל לכל כלל יש יוצא מן הכלל, ולפעמים צריכים לדעת לעקוף את הכלל הזה, ולעקוף את הכלל דווקא יהיה הדבר הבריא והנכון. לומר לעצמנו, נכון, לא פתרנו את הבעיה, נכון, קשה, נכון, לא נעים, בכל אופן, הולכים לישון, נרגעים, מחר נדבר על זה פעם נוספת. לא נטיש את עצמנו, נעייף את עצמנו בגלל המריבה, לא לברוח מהאחריות, לא לברוח מהנושא, אבל כן, לומר לעצמנו, טוב, בואי נמשיך את השגרה, בואי נמשיך את השגרה, ונדבר על זה עוד שעה, שעתיים, יום יומיים, אבל בינתיים להמשיך את השגרה. וכך בני הזוג מלמדים את עצמם מסר אדיר, משבר הוא לא הפסקת החיים, משבר הוא לא נעים, אבל לא מפסיקים את החיים בגלל המשבר, ממשיכים, ממשיכים לתפקד, להתנהל, לפעול, לעשות, יחד עם זאת, צריכים לפתור את המשברים, אבל המשבר הם רק פסיק, אבל לא סימן קריאה שמשבית את החיים, אלא אתגר שצריכים לפתור אותו ובהמשך גם לצמוח ממנו. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.